פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
שלום.
שלום שלומית.
היי דותן. תודה שאתם איתנו, מאזינות, מאזינים, ועוד פרק של דרוש כפר. אנחנו מדברים על חינוך, ואני רוצה לפתוח היום באיזשהו סיפור ממש מתחילת הקריירה שלי בחינוך והוראה. אני מחנכת צעירה של כיתה באפולה, ואני נמצאת בחדר מורים ומגיעה מורה למתמטיקה, מחנכת במתמטיקה, באמת אישה מדהימה שלימדה בכיתה שלי, והיא מגיעה נסערת ומספרת שזרקו עליה נפץ. ילדים מבחוץ, מחוץ לכיתה, היא אומרת, ילדים מהכיתה שלך זרקו נפץ תוך כדי שאני מלמדת, כמעט פגע בה, והיא אומרת שהיא יודעת מי עשה את זה, אני יודעת מי זה, ואני לא חוזרת לכיתה עד שהילד הזה מטופל. אוקיי? קודם כל, את בריאה ושלמה. ואז, עוד לפני שאני מתחילה בכלל לבדוק מה מגיע אליי ילד, נסער מאוד, ואומר לי, שלומית, זה לא אני. אני יודע שהיא חושבת שאני עשיתי את זה, זה לא אני, תאמיני לי. והוא אומר לי עוד משפט. שהלך איתי הרבה במהלך השנים בהוראה, אמר לי, בגלל שאני שחור, כהה, הוא היה מהעדה התימנית, תמיד מאשימים אותי. והפעם, הוא אומר, הפעם זה לא אני.
אבל הוא לקח אחריות על פעמים אחרות, תוך כדי הדבר הזה שהוא אמר...
שגמרי, היה לו מה לקחת אחריות. הוא שובה ומקסים, אבל היה בו איזושהי, כמעט בבכי, נער בן 15-16, שאומר לי, שלומי, תאמיני לי, זה לא אני. ומצד שני המורה אומרת לי, אני יודעת שזה הוא, ואני מתעקשת שיטופל, והמנהל כבר בתמונה, יש אגב גם מצלמות, ואנחנו במין רגע כזה שאני אומרת לו, אני מאמינה לך, ואני מאמינה שאתה תמצא את הדרך שמי שעשה את זה יבוא ויגיד, כדי שנוכל לטפל בזה, וכדי שהמורה תחזור להיות בטוחה. אבל הרגע הזה שהוא אמר לי, ואגב זה לא היה הוא, רק בשביל הסיפור זה לא היה הוא, והילד שעשה את זה בא ולקח את האחריות וסיפר גם למה הוא כל כך חשש מי לקחת את האחריות, אבל רציתי לשאול אותך קצת על הרגע הזה, כי אחרי זה בדיעבד הסתבר לי שיש לזה גם כותרת למה שהוא הרגיש החשוד המיידי.
אז וואו, איזה התחלה ואיזה אירוע. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד סיטואציות כמחנכים שאנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים, והמציאות מראה לנו שידענו שונה, וזה דבר אחד, וזה סוגיה. אבל יש פה סוגיה שהיא ממש מעסיקה אותי, ואני חושב שהיא צריכה להעסיק אותנו כהורים, כנער או נערה שמסתובבים בעולם עם איזשהו תיוג שמקשה עליהם להיות מי שהם, הוא בחוויה שלו, בגלל שאני כזה, אז אני החשוד המיידי. זה רגע שאני ככה מתקשה למצוא את המילים, כי אני...
לא, אתה מתאר נכון, הוא תיאר לי כאילו הצבע שלו, העדה שלו, הם סוג של עול ולא של נכס.
את כבר כאילו...
נחס ולא נכס.
את שמה את הבעיה עם כיוון לדרך נכונה להתמודד איתה, ואני רגע רוצה להיות עם המורה המבועלת, הפגועה, המחנכת הזאת שמשקיעה את הנשמה, ועכשיו אנחנו בסאבטקסט, מאשימים אותה גם בגזענות, ואיתה אני רוצה רגע אחד להיות... ודווקא להביא סיפור שאני חטאתי בחטא שלה, וזה הולך איתי, ובתפיסה העצמית שלי מעולם לא הייתי מוכן שמישהו אפילו יחשוד או יאמר או ייחס לי פעולה, שיש לה ביטוי גזעני כזה או אחר, וזה מבחינתי, אם מישהו מייחס לי את זה, הוא מאבד אותי. וממש אירוע דומה, טיול לילי, מסע לילי, קבוצה של תלמידים ותלמידות, חבר'ה שהיינו בשטח, וכמה שלא רצו כבר להיות בשטח, ולכו לאוטובוסים. הנהג של האוטובוס ירד מהאוטובוס, קבוצה של בנות ושני בנים נכנסו לאוטובוס, וסגרו את האוטובוס מבפנים. השאירו את הנהג בחוץ, הנהג מגיע אליי נסער, ואני מסתכל, סורק את כל מי שבתוך האוטובוס, וברור לי מי עשה את זה. אלם קנפרדה, זיכרונו לברכה. וברור לי, ב-100% שזהו, לא יכול להיות שהבחור שאיתו, התמים הזה שמעולם לא מתחצף, זה עכשיו תגידי לי, אולי זה דווקא בגלל הרקורד שלו, אז מבחינתי, זה היה ברור לי שזה הוא, ואני אמרתי, אני יודע שזה אתה, תפתח את הדלת. הוא פתח את הדלת, וזה לא היה הוא.
למרות שהוא כבר הפליל את עצמו, זה שהוא ידע איך פותחים את הדלת, זה כבר חשוד.
כן.
אבל זה לא היה הוא.
זה לא היה הוא. אני אומר לך שהוא התקשה ממש 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 לסלוח לי, זה היה בתחילת שנת י' ב', וכמעט עד סוף השנה הוא לא הסכים לדבר איתי, ואמר לי, אתה בדיוק כמו כולם, אתה מתייג אותי, אתה מתגזען עליי, אתה מדבר יפה, אבל כשזה הגיע לרגע הזה, אתה הפלת עליי משהו שלא עשיתי.
זה שוב החשוד המיידי.
אז אחד, קודם כל, את חטאי אני מזכיר, אבל גם את אנושיותי, ומחנך הוא אדם שעושה הרבה דברים טובים, וחלק מהדברים הטובים שהוא עושה זה הטעויות שהוא עושה כדי לדעת לתקן אותם. ובסוגיה הזאת שאנחנו מדברים על גזענות, או על תרבות ישראלית רבת פנים, שזה מינוח מאוד מאוד נקי וסטרילי, לחוויה מאוד 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 קשה של נערים ונערות בחברה הישראלית, אזרחים ואזרחיות בחברה הישראלית, שמרגישים מופלים מקופחים על רקע מוצאם, דתם, שפתם. מגדרם, שפתם, זהותם. ואם אנחנו סימנו גם בפרקים הראשונים שלנו בתפיסה שהמחנך חלק משמעותי מהתפקיד שלנו כאנשי חינוך זה לחזק תחושת שייכות, אז אני הולך רגע אחד, אם את זוכרת שחזרתי נסער מאחת מההפגנות בעקבות מותו הטרגי של סולומון טקה.
כן.
הגעתי ואמרתי לך על איזה נער שהלך שם בהפגנה, על החולצה שלו מאחורה היה כתוב, גזענות תעז לדבר את זה. בואו נעז
לדבר. חד וחלק.
גזענות? תעיזו לדבר על זה. ועכשיו, מתוך הדבר הזה, יש לנו הרבה מאוד סיפורים, ויש לנו הרבה מאוד חוויות, אבל השד הדתי הוא עדיין בבקבוק. האם זה רק הסיפור של יהודי אתיופיה, אותו נער יוצא תימן? האם זה רק הסיפור הזה? האם נערים ונערות אחרים בחוויה של לא חווים אפליה על? ופה אני מרגיש, קודם כל, גזענות, בואי נעיז רגע אחד לדבר על גזענות.
כן, אפילו אתה קצת מדבר, אני מרגישה שאתה מאוד מאוד נזהר.
כן, כי זה תחום שכל הפוליטיקלי קורקט הורג אותו, אנחנו חייבים לדבר.
נכון, אפילו קצת השנת אותי בסיפור על המורה למתמטיקה, שאני משמע אותה בגזענות, אבל בואו, כאילו, יש בנו מימדים כאלה, אצל חלק הם סמויים יותר, אצל חלק הם יותר מובהקים, אני לא יודעת איפה יותר קל, כשזה מובהק או כשזה סמוי, אבל האמירה הזו של הנער, משהו, הוא הלך איתו.
את החוויה הזאת אני צריך, איתה אני צריך
להתמודד. בואו נעיז לדבר על זה, כי זה משפיע. זה משפיע על הדרך שאנחנו... בואו נתחיל בחוויות שלנו בילדות, מקומות שאולי אנחנו הרגשנו שפחות סופרים את התרבות, אני לא הרגשתי באפליה, אבל בהמשך החיים שלי כן קלטתי, שהיו המון המון סיפורים על תרבות המוצא שלי, שלא נכנסו. הם לא היו חלק מהפרקים שלמדתי בהיסטוריה. וזו שאלה. למה זה לא קורה?
זהו, אז הקשר בעיניי הוא מאוד מאוד ישיר, בין מה שאנחנו דיברנו על עוגנים בעבר, שהעבר והתרבות המוצא שלי היא נכס, היא נכס לא רק עבורי על הנרטיב שאני אצמח ממנו, היא נכס לחברה הישראלית שהיא מרוויחה עוד סיפור. עכשיו, זה קשור לחוויה האישית של ילד שחווה גזענות? בעיניי כן. אבל אני לפני כן רוצה לומר, שגזענות זה מנגנון הגנה שיש בכולנו. כל אחד מאיתנו יש בו,
זהירות, חשדנות כלפי מישהו אחר.
וזה טבעי, וכילד קטן אתה ממש רואה את זה, אצל תינוקות, אצל הנכדים שלי שיהיו בריאים, אתה רואה את זה בשלב הזה של הפחד מזר.
נכון.
זה מנגנון הגנה.
ורצון להתחבר לדומים, ולי כמורה הרבה יותר קל ללמד בכיתה הומוגנית.
היותר קל ללמד בכיתה הומוגנית, יותר נכון לחנך בכיתה היטרוגנית. כאילו, אם זה קל, כנראה שזה לא חינוך מוצלח. זאת אומרת, מי שרוצה...
אין פה מספיק בזעת הפכה.
כן, מי שרוצה להגיע לציונים טובים בבגרות, כדאי לו כיתה הומוגנית. מי שרוצה לחנך לחיים, כיתה היטרוגנית, שיש בה שוניות, שיש בה מגוון, שהמגוון הזה מביא, כל אחד מביא את הסיפור שלו, ונוצר פה איזה סיפור חדש, הוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר שלנו. אז אני חוזר רגע אחד, גזענות זה מנגנון הגנה שטבוע בתוכנו מינקות. השאלה אם אנחנו מכירים בו ומתמודדים אותו ומנתבים אותו לאזורים הבריאים, או שאנחנו מתעלמים בהכחשה, מה פתאום, אני יש לי זרעי גזע, מה פתאום בשום פנים ואופן אין לי כלום, ואז זה התפוצץ לי על אחרים. אני רוצה אולי אפילו לדבר על זה, שלכל אחד מאיתנו יש את האחר שלו. האחר שלי לא בהכרח הוא האחר שלך. ואפילו אני רוצה לומר שיש לנו שני סוגי אחרים בקצוות, יש הרבה סוגי אחרים. יש את האחר שהוא האחר שממש מושך אותי ומסקרן אותי, אני מת להכיר אותו. אני רואה שהדרך אליו היא תעשיר אותי, היא תביא לי עוד דברים טובים לחיים שלי, ואני אלמד ממנו כל כך הרבה, אז אני רוצה, אני בתשוקה ללכת אליו, להכיר אותו, ללמוד אותו,
נכון,
לא רק כאנתרופולוג, כאדם שפוגש אדם. ויש את האחר האחר, שהוא האחר הדמון. האחר הזה, שהוא מפחיד אותי, הוא מרתיע אותי, הוא סמל הפחד עבורי, אני לא רוצה להתקרב אליו, לא רוצה שהוא יהיה במרחב שלי. עכשיו, כשאנחנו חברה מגוונת, יכול להיות שהדמון שלך, הוא האחר שאני מת להתקרב אליו, ואם שנינו זה אותו דמון, וואי, מסכן האחר הדמון הזה, זאת אומרת, הוא כבר חווה פה חוויה, שאנשים ממש ממש מפחדים, נרתעים ממנו. עכשיו, לפעמים הנרתע זה מתוך חוסר היכרות, וסטיגמה שגדלנו עליה במרחב, אף אחד לא אשם, אבל כולם צריכים לקחת אחריות. הדבר ראשון שאני כמחנך צריך לדעת ולומר, להכיר, יש לי כיתה, את זכית ללמד בכדורי, בכיתות מגוונות.
נכון.
יש לי כיתה הטרוגנית, מי מתוך הכיתה הזאת ליבי יוצא, לא אליו, אל כל ילד ליבי אמור לצאת. אבל אל מה שהוא מייצא.
למי ששר חיבור, למי ששר
ג'ורץ. כאילו, אני מת לעשות ביקור בית אצל הילד הזה. הנער הצ'רקסי שלימדת.
נכון, אתה מחזיר אותי לזמנים מעניינים. כדורי זה באמת בית ספר, כפר נוער, שבתוכו יש בית ספר שחרט על הדגל שלו את מה שנקרא רב תרבותיות, והיה אפשר ללמוד משם המון. אני כמורה נכנסתי, קיבלתי בימי הערכות, עוד לפני ספטמבר, בסוף אוגוסט. אני מקבלת רשימה של הכיתות שאני הולכת ללמד, ופתאום אני קולטת מלא מלא שמות שאני אפילו לא יודעת איך להגיד אותם. והיה לי חשוב לדעת לפחות להגיד נכון את השמות. והתחלתי, וזה מורה ותיקה רואה אותי מנסה, והיא אומרת לי, שלומית, אל תדאגי. התוך חודש, חודשיים יודעת להגיד את השמות, אבל זה היה הדבר הראשון, שלדעת להגיד נכון את השם שלהם, לחקור קצת וללמוד על העדה הצ'רקסית, על החברה הצ'רקסית, את ההיסטוריה שלה, את המנהגים שלה. ואני אגיד שזה עזר, אחרי זה בהמשך אולי אני עוד אספר על איזשהו מקרה שהיה לי סביב זה, אבל זה עזר לי ללמוד ולהכיר, ואתה יודע, אנחנו מדברים בדרך כפר על זה, שאפשר ללמוד דרך השוליים הרבה עבור המרכז, ובכדורי למדו איזשהו משהו שאני מאז כזה אומרת כעצה להרבה מנהלים, כשקולטים צוות חדש, מאוד חשוב בכדורי היה לעשות לפני כן יום הערכות רק למורים החדשים, בפני עצמם, כי הם קלטו שחשוב מאוד לחזק את תחושת השייכות. אז הם יצרו יום אחד למורים החדשים, ורק אחרי זה הצטרפנו לכל המורים, והיה לנו איזושהי תחושת שייכות שלנו.
אבל זה שייכות לקבוצת המורים החדשים.
נכון. אבל זה איזשהו עוגן ראשוני כזה. וזו הייתה תובנה שלהם מתוך היכרות עם רב תרבותיות.
אז לצד הדבר הזה, המינוח רב תרבותיות, אני חושב שהוא נכון גלובלית וחדו. אני מעדיף את הביטוי תרבות ישראלית רבת פנים. ואני חושב שזה מאפשר לנו לומר שיש פה מרחב מכליל, לא הגמוני, מרחב מכליל שכל אחד ואחד הוא מעצב את התרבות הישראלית, כל אחד נותן את הגוון שלו.
כל פס הוא משמעותי, כן, זה כמו כן. בשיר של כתונת הפסים.
אז עוד מעט נגיע לכתונת הפסים, כי אני מרגיש שזה עוד אירוע שהגזענות התפרצה והדרך של האומנים להגיב אליו, אבל אני עכשיו חוזר אל המורה בימינורד, בכדורי, בכפר נוער, בתיכון, בבתי ספר, שיש לי מגוון, ויש לי מגוון שפתי, ויש לי מגוון תרבותי, ויש לי מגוון מגדרי, ויש לי מגוון. השאלה אם המגוון הזה מלחיץ אותי, והוא בהכרח דורש ממני להיערך ולהתארגן.
אוקיי, אז אבל... רגע, אני אהיה כנה. דיברת על כדורי, אז בוא אני אהיה כנה. אני כילדה גדלתי בירושלים בתקופה של פיגועים. ומבחינתי כילדה וכנערה, ערבים זוהו במקום של חשד. זה היה להיכנס לאוטובוס ולבדוק איפה לשבת. וכשאני מגיעה כמורה לכדורי, יש לי תלמידים ערבים, יש לי תלמידים מוסלמים, ואת חלקם אני גם מלמדת תנ"ך לבגרות. והיה איזה רגע אחד שעזרתי אומץ, והתקשרתי לאבא של תמיד ושאלתי אותו, מה הציפייה שלך ממני כמורה, כשאתה שולח את הבן ללמוד פה?
תודה ענקית על הדוגמה הזאת. כי לזה בדיוק אני מתכוון, ליכולת להכיר באחר שהוא המפחיד, הוא המרתיע. והתפקיד שלי כמחנך אחד זה להכיר בזה, שאני כילדה גדלתי וזה היה האחר המפחיד. עכשיו כמחנכת, האחריות שלי זה לחזק לו תחושת שייכות, אז אם אני לא עוברת דרך ההכרה, שכרגע הוא מרתיע אותי, אני צריכה לעשות מעשה, שיקרב אותו, ויקרב אותי אליו, ויקיר. הכלל הוא שבכל אחר יש משהו שאני חסר. זאת אומרת, בכל מפגש עם אחר אני יכול להתפתח, אני יכול ללמוד, אני יכול להתקדם. אסור שזה ידקה את מנגנון ההגנה, כי עדיין יש אחרים שמבקשים לארגני. זאת אומרת, אסור לי עכשיו להישאר בלה-לה-לנד. אבל עכשיו אני בכיתה שלי, אין כזה אחר. בכיתה שלי, המשימה שלי זה לחזק את תחושת השייכות. עכשיו בא, פגשתי מורים, מחנכים, שהם באים ואומרים לי, אני מורה עיוור צבעים. זה לא מעניין. מאיפה הוא הגיע? כולם שווים בעיניי. זה מזכיר לי את השיר של אביב גפן, בהשראת ג'ון לנון, אני חושב.
בוא נצעד לחלום, בלי גזע ולאום.
בוא נצעד לחלום, בלי גזע ולאום. בוא נצעד לחלום שכולנו אחד. יש כאלה שמזהים את זה עם חזון האחרית הימים המקראי. אני חושב שזה חזון אוטופי שאני ממש ממש לא יכול להזדהות איתו. אני רוצה לצעוד לחלום שכל אחד הוא מיוחד. אני רוצה מחנך שהוא לא עיוור צבעים, ההפך. שהוא רואה ברזולוציות, הוא רואה כל צבע וצבע. הוא רואה את הצבעים האלה, והוא מבין איך הצבע המיוחד הזה כל כך משמעותי לתמונה היפה השלמה.
יפה, חלק מהרקמה והפסיפס
הזה. זה הפסיפס הזה. כי אם אני עיוור צבעים, אז הכיתה שלי היא בשחור לבן. יש דברים מאוד יפים באומנות בשחור לבן, אבל יש גם הרבה הפסד. ואת היכולת הזאת, כגזענות, תעז לדבר על זה, לדבר על גזענות זה להכיר באחר שהוא מאיים עליי, בסטיגמות שיש עליו. הסיפור של אבטמו, אבטמו היה תלמיד שלי, בתחילת דרכי בכפר הנוער ימינורד, הייתי מחנך בתנך, ונכנסתי לכיתת אולפן, כל התלמידים היו יוצאי אתיופיה, ולימדתי אותם תנך לבגרות, וממש כמה דקות אחרי תחילת השיעור, הגיע המורה הוותיק, בן הרוש, ובן הרוש הגיע ונכנס לקחת כמה ילדים לתגבור, אבל איכשהו עמד בדלת, כל התלמידים נעמדו לכבודו. זה חוץ מאבטמו. אבטמו ישב בקצה וממש השתתח, ואני ניגשתי אליו ושאלתי אותו, אבטמו, יש לך כבוד? אפילו קצת השתעשעתי, קצת במילים, טיבלתי את זה באמהרית כדי להראות שאני. והוא הסתכל אליי, והוא ענה לי באמהרית, שלזקנים לבנים אין לו כבוד. כמה קשה לשמוע את זה, כשבן הרוש יצא מהכיתה, ישר פתחתי את זה עם הכיתה. מה דעתכם על המשפט הזה שאמר אבטמו? ואז אבטמו אומר לי, למה אתה לא שואל אותי למה? אמרתי, וואלה, אתה צודק. למה אמרת את זה? אומר, כי אתם לא מכבדים את אבא שלי. אתם, מאז שאבא שלי הגיע לארץ, אתם כל הזמן פוגעים בו.
מאיפה הוא עלה?
הוא עלה מאתיופיה. ואני מסתכל עליו ואומר לו, מה זה אתם? כאילו, אני עוד לא פגשתי את אביך מעולם, ואתה מאשים אותי בזה שאני פוגע בו. זה לא הוגן. הוא אומר, אתה יודע על מה אני מתכוון. אבא שלי באתיופיה היה שמגלה, הוא היה בן אדם מכובד, שכולם כיבדו אותו, היו לוחצים לו יד בצורה מסוימת, הוא תמיד היה ראשון הדוברים, והוא אומר את זה ככה בסערת רגשות, אבל מאז שבאנו לארץ, אתם כל הזמן דורכים עליו.
אתם שוב.
והוא אומר לי, היינו אתמול בבית חולים, הוא התכוון לקופת חולים. והיה בדיקה, והרופא הגזעני שלכם, אומר לי לתרגם לאבא שלי שיש לו בעיה בביצים שלו. זה נראה לך שיש פה כל כך הרבה שנים אנשים מאתיופיה, שאני צריך לתרגם לאבא דבר כזה, וכשאני לא יודע איך לעשות את זה, הוא מתחיל לצעוק עליי שאין לו את כל הזמן בעולם, ושאני אתרגם.
יו.
ואני כאילו רגע אומר, בוא, זו סיטואציה שמה הוא אישים את ה... יכול להיות שהרופא הזה בזמנו החופשי הוא גזען, אבל בזמנו הלא חופשי הוא רופא נאמן, שבא עכשיו לטפל ורוצה לעזור לאבא, הוא בכלל... כאילו בשיח מקצועי, אני מניח שאין לו שום דבר נגד אבא שלו, וכל מה שהוא רצה זה אפילו לעזור. אבל כשהחוויה היא כזאת, זאת חוויה קשה.
והוא בא עם המטען הזה אלינו לכיתה.
עם המטען הזה הוא מגיע לכיתה, ואז אני פתאום רואה ואני מסתכל על כל הכיתה, ואני אומר, רגע, זאת חוויה של אבטמו או חוויה? ואז פתאום אני שומע כמה אומרים, טוב שלא קמת, חבל שאנחנו קמנו. אתה צודק? רק ככה יהיה פה שינוי, וכאילו הם בכולם בתסיסה, ופתאום אומר, רגע, אני מתחיל לאבד את השליטה על האירוע, ואז הוא מתפרץ עליי, אתה יודע על מה אני לא אסלח לכם? שהאח שלי הקטן מתנהג כמוכם, הוא לא ראה את אבא שלי באתיופיה כזה מכובד, והוא רואה מכם איך מתייחסים לאבא שלי, והוא מתנהג לאבא שלי כמוכם. אז אני מתחיל להרגיש ככה, אמרתי לו, איך, מה, מור, לא יודע מה לעשות, סיטואציה. והצילו הזה, פתאום הסנקה שיושבת בשורה הראשונה, ממש זרקה לי גלגל הצלה של החיים, והיא פונה אל אבטמו, אומרת, אבטמו, אנחנו באנו מאותו כפר, אני מכירה את אבא שלך, אתה יודע, אנחנו גם זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם אבא שלך היה שומע שאתה לא מכבד את הזקן הלבן, את המורה לתורה שהגיע לפה ולא עמדת, הוא היה שמח בך או עצוב? והיא פתאום הצילה אותי לגמרי, היא כאילו דיברה איתו בתדר הנכון, אני כאילו דיברתי, ואז אמרתי, אני ממש שמח, וכאילו באופן טבעי נעמדתי מאחוריה, והסנקה אז עשתה את הדבר שאני לא אשכח, היא פתאום עם אצבע מאשימה, היא אומרת לו, אבטמו, אנחנו באנו לפה עם כבוד, ואנחנו חייבים לשמור על הכבוד הזה, ואז היא מצביעה עליי, אל תיתן להם לשנות אותנו. אל תיתן להם לשנות אותנו. אסור שההתנהגות שלהם תשנה את הכבוד שלנו. כמה שהזדהיתי איתה, פתאום גם היא אומרת לי, זה ההם. הוא, אתם, היא, ההם. מה, אנחנו לא ביחד? זה איזשהו רגע מאוד 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 חזק, שסיפרתי את הסיפור הזה למפקדות בבסיס הטירונים, מחנה 80, הייתה שם הממ"מית, קצינה יוצאת אתיופיה, ולרגע סיפרתי את הסיפור הזה כדי להמחיש את החלק הבא, מה עשיתי עם זה? אבל אז היא אומרת, וואו, ככה אני מרגישה. אני עוצר את השיחה, אני אומר לה, מה? את קצינה בצהל. את קצינה בצהל, את מפקדת כאילו פה, וכל המפקדות שתחתייך, הן לא יוצאות אתיופיה. ומה, מה, ככה את מרגישה? היא אומרת, אני עדיין מרגישה שזה אנחנו ואתם. ואני אפתיע אותך, אני נולדתי בארץ.
יאו.
איזה כפה.
האמת שאני אמרתי יאו, אבל זה לא באמת, באמת, כאילו.
אבל זאת הכפה של גזענות, תעיז לדבר על זה, כי זה לא בכוונה רעה. יש כאלה שיש להם כוונות רעות, איתם צריך לטפל בערוצים. אבל האחריות שלי כמחנך זה לתקן, לייצר פה חוויה מתקנת.
היא עשתה משהו מאוד חכם, התלמידה, כי היא השתמשה בעצם בקודים ובערכים, במורשת של התרבות, שהיא מכירה כדי להתקדם. וזה מעניין, היה לי סיפור כזה עם תלמיד צ'רקסי, הוא הגיע לכיתה וראיתי אותו זורק את הסנדוויץ' שלו, ושאלתי אותו, מה קורה? מי הכין לך את הסנדוויץ'? אמא, למה אתה זורק? אין לי זמן, אין לי זמן לאכול את זה, שיחקתי. ובפוקס אמרתי לו, אתה יודע שאוכל זמן ארוחה זה מעבר לזמן שיש לנו, כי בתרבות הצ'רקסית יש עניין כזה של המון המון כבוד לזמן של הארוחה, וזה כאילו מעבר לזמן שמוקצב לאדם לחיות. והוא פתאום כזה הסתכל עליי וקלט, והיה שם איזשהו רגע, אבל הוא קרה רק בגלל שבמקרה, ביקשו ממני ללמוד ולחקור על התרבות הזאת. יכולתי לעבור שנים בלי להכיר את זה, אבל בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שהשימוש בידע, ובאוצר שהתרבות מביאה איתה, זה כוח שיכול להיות לנו, היא השתמשה בזה.
אז מה שהסנקה עשתה, היווה השראה עבורי, לבקש מאבטמו, שביום קשר משפחתי, שאבא שלו יגיע אליי. וכשאני נערכתי ליום קשר משפחתי הזה, ולמדתי, והכנתי קומקום, מים חמים, קפה שחור, כוסות, ובאמת אבטמו אומר, אבל אתה לא המחנך שלי, אבל אני חשוב לי לפגוש את אבא. אבא שלו הגיע, אין לנו הרבה זמן לתאר את כל הצבע של המפגש הזה, כי הוא היה מאוד מרתק. באותם ימים אני גם ניהלתי את ההדרכה בכפר הנוער המינורד, והאתגר הגדול שלנו היה אם לחייב תלמידים להגיע לתפילה או לא, שזה פרק אחר בעניין של שמיים. אבל זאת הייתה התלבטות אמיתית שלי כמחנך לגבי דברים מסוימים. וכשאבא של אבטמו מגיע ואני לוחץ לו יד בדרך שלוחצים למבוגר יוצא אתיופיה, כשיד שמאל תופסת, אוחזת את יד ימין, ואני לוחץ, ואני מדבר עם אבא ושואל אותו, מה שלומך אבא? איך אתה מרגיש? איך הייתה הדרך? ואבטמו מתרגם, אבל העיניים שלי הם כל הזמן לאבא, הם לא לילד המתרגם, אני מכבד את המבוגר, ואני מציע לו להיכנס, ואני מציע לו קפה, והוא מסרב, ואני מציע לו שוב קפה, והוא מסרב, ואני מציע לו קפה בפעם השלישית, והוא מסרב בצורה שהיא כבר בעצם אומרת כן, אז אני אומר לאבטמו, תכין לאבא קפה, אבל אבא אמר לא, אבל תכין לאבא קפה, כי אני למדתי, הכנתי שורי בית, ראיתי שצריך לסרב כמה פעמים. והוא מכין לאבא קפה, ואני שואל את האבא, ואני אומר לו, שאבטמו סיפר לי שבאתיופיה אתה מאוד מאוד חשוב, ואנשים מגיעים ומתייעצים איתך, והוא מאוד מאוד מתרגש וגאה בך שאתה אבא שלו, שאבא שלו מאוד חכם, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שאני עסוק בה, האם לחייב ילדים להגיע לבית כנסת או לא? הוא מתבונן, אתה שואל, אני? אמרתי לו, כן, אתה איש חכם, חשובה לי ההצעה שלך. ואז הוא מסתכל עליי ואומר, ילד לריב עם אלוהים לא טוב.
כתב חידה.
כתב חידה. מה אתה אומר לי? אני רגיל שאני שואל שאלות דוגרי, ועונים לי, דעתי טוב, לא טוב. הוא אומר לי ערך. ילד לריב עם אלוהים לא טוב. אני שומע ממה שהוא אומר, שתעשה מה שתחליט מבחינת משמעת, אבל האחריות שלך היא לדאוג,
שלא יהיה סכסוך
בין אדם לאלוהיו.
מדהים.
ואם אתה עכשיו תכריח אותו להיכנס לבית כנסת, וזה ישליך לא עליך כמחנך, אלא על האלוהים של הילד, פספסת בגדול. זה מה ששמעתי ממנו. ודיברנו קצת, וגם התקנתי אותו קצת עליו תאמו, אבל ברגע שליוויתי אותו החוצה, הוא הסתכל עליי, והוא אומר לי, בכבוד, אתו אסתמרי, כאילו, כבוד המורה, הוא אומר לי, אתה היום להרים מכנסיים שלי למעלה. הוא אומר לי, אני פה כך וכך שנים בארץ, באיזושהי חוויה שהמכנסיים שלי למטה. אני ב-12 דקות של יום קשר משפחתי, הקניתי לו איזושהי חוויה שדעתו חשובה לי, שתרבותו היא חלק מהמרחב שלי, ואני צריך אותו ולהיוועץ בו, כי הוא מביא איזשהו מטען שתורם לסיטואציה שאני מתמודד איתה. וזה מה שהסנקה עשתה, עם אבטמו, וזה היה השראה. ופה, באזור הזה, אם אני מחזיר את זה אלינו, הסיפור הזה יש לו עוד פרק. הפרק הבא של הסיפור, כשסבתא הגיעה לארץ, היה לנו שם אירוע בשדה התעופה, שהנהג של משרד הפנים לא הסכים לעלות את אבא של אבטמו בזה. אז שאלתי אותו, תגיד, כאילו אסור לך, כי אין לך ואוצ'ר לעלות את ה... וזה... אומר, לא, מה פתאום, אלה באים רק מי שאני חייב, אלה עושים, מסריחים לי את האוטובוס מזה. ועכשיו אנחנו, עכשיו אבטמו כבר על מדים, לוחם בנחל, הוא עומד שם על מדים, והוא מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אם זאת העמדה שלך, אני לא רוצה בכלל, שלא תהיה לך זכות לקחת את אבא שלי ברכב שלך. אנחנו ננהג לו לרכב. ובא בן דוד, עם בזנת, אני שובר לו את הפנסים. כאילו, אבטמו תופס אותו, מה אתה שובר אותו? הגזען הזה, ככה הוא דיבר על הדוד שלי, אני שובר לו את האוטו. ואבטמו מעיף אותו, אומר, תגיד, אתה נורמלי? הוא אומר, אתה ראית איזה גזענות פה. ואבטמו אומר לו, ראית את הנהג הזה גזען, ואז הוא מצביע עליי ועל עוד מישהו שהיה שם. ראית גם אותם, למה אתה בוחר עכשיו לצבוע את כל החברה הישראלית כגזענים? כי גם אתה גזען. אתה גזען כלפי גזענים. כאילו, ככה הוא מביא לו את זה לפנים, זה הבחירה שלי איפה אני מתמקד. מחנך ומחנכת הם הפנים היפים של החברה הישראלית. הם צריכים לזהות את הנכס שיש בכל אחת מהמגוון, יהודי אתיופיה כמשל, הסיפור על אבטמו הוא לגמרי אותו סיפור, והסיפור של העדה הצ'רקסית, והסיפור של האם תרבות המוצא שלי היא חלק מהמרחב הלגיטימי, היא חלק מהמרחב שאני שייך, חד וחלק כן. ולכן השיר שהזכרת מקודם על כתונת הפסים, זה שיר, זה אומני ישראל התאחדו אחרי המשבר שזרקו את הדם של יהודי אתיופיה.
כן, כל הצבעים עוד יזהירו לכל הצדדים בעולם.
לראות כולם את כולם.
בכל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם.
ויותר הצבעים לא יסתירו אדם מאדם, דם מדם.
והם באו ואמרו שכל הצבעים עוד יזהירו לכל הגוונים בעולם, לראות כולם את כולם, ויותר הגוונים לא יפרידו אדם מאדם, דם מדם.
דם מדם, לא ידעתי שזה היה קשור לפרשת אדם, תרומת אדם.
וזה, אומני ישראל מתאחדים ואומרים, זה קטון את הפסים, אנחנו לא רואים שחור לבן, אנחנו רואים מגוון. את כל הגוונים, והגוונים האלה אמורים להישזר לתרבות ישראלית רבת פנים, שהיא כואבת, היא נוקבת, היא מורכבת, אבל once זיהינו את הדבר הזה, זיהיתי את האחר, שהוא בהכרח מעיד על משהו שאני חסר. אני מסוגל, אני מספיק בוגר ואחראי להתמודד עם החיסרון הזה, ולהשלים את החיסרון הזה ולהתפתח, נצמח מזה. אם אני בהכחשה והחיסרון הזה הוא מאיים עליי, כי אני לא מספיק חזק להכיר בחולשותיי, אז אני... מייצר את הדמוניזציה הזאת של האחר הזה, והוא האחר הזה שמאיים על קיומי, על זהותי, על חברתי, על עתידי.
אז אחד זה להכיר בזה שיכול להיות שאני בחשש, ושתיים זה להסתקרן ולרצות לחקור, שזה גם עניין, אני חושבת עליי, אחרי שחינכתי תלמיד מסוים, הוא הזמין אותי לחתונה שלו, ורק שם גיליתי שאמא שלו בכלל לא מדברת עברית, ובכלל לא חקרתי, מאיפה הוא עלה, כל הדברים האלה, הם היו סוג של נעלם, קיבלתי אותו כמו שהוא, שאגב גם בזה יש איזשהו משהו, לא המסתי עליו עוד דברים אחרים, אבל אחרי זה בדיעבד אמרתי, וואו, פספסתי פה המון המון דברים שיכולתי לחקור ולהביא ולדעת, וגם ללמוד לעצמי, אפילו אם לא הייתי משתמשת בזה, פשוט להרחיב את הידע שלי.
אז בעיניי, אם אנחנו צריכים כבר להתכנס ולאסוף, וגם פה זה נושא שיש עוד הרבה סיפורים שנוכל לפגוש על תלמידים יוצאי חבר העמים, ועל תלמידים צברים שמגיעים מעיירות פיתוח, שמתויגים.
אז תן עוד משהו, כי אתה מדבר גם על העניין הזה של זמן והזדמנות, היכולת להשתמש בזמנים בשנה כדי לחזק את תחושת השייכות.
אז אני חושב שההתמודדות עם הגזענות היא קודם כל מדברת על הזהות שלי כמחנך, על סדר היום שלי בעולם החינוך, מה אני יודע, מה אני מכיר ואיך אני שוזר את זה בשגרת הימים, ועל לוח השנה שלי. זאת אומרת, איך אני מארגן שנה שהיא מפנה ומאפשרת לכל אחת מהקבוצות לחזק את תחושת השייכות, ואיך כולנו חוגגים את המגוון הזה. ושוב, אם המגוון הזה יישאר ברמת חג הסיגד, שהוא החג כיסופים לציון של יהודי אתיופיה, ואם זה יישאר בזה ש...
המימונה.
כן, אם זה יישאר רק בזה שאוכלים אינג'רה ורוקדים עם הכתפיים, ולא נוגעים במהות, ברוח, בערכים, ומה התרומה של הקהילה הזאת לחברה שלנו, מה אפשר ללמוד מהערכים שהם מביאים למרחב המשותף. אם המימונה תישאר חפלה של כפיים ובשר, ואם הנוביגוד...
בלי הערך של הכנסת אורחים ו...
ואם הנוביגוד יישאר גם כן כחג מתויג, שהוא יוצר סטיגמה נוצרית על אוכלוסייה, שהיא בכלל לא באזור הזה, ואתם מגדירים אותי כ...
שבעצם הערך מאחוריו, אחד הערכים, זה הנושא של משפחתיות.
משפחה.
הכרת הודעה על שנה חדשה.
ואם הרמדאן יישאר האזור הזה שכולנו מפחדים מפיגועים, ולא נבין שיש בו גם ערכים שיש להם, במרקם החיים המשותף שלנו, יש גם אזורים שאנחנו יכולים להתברך בהם.
רק של חודש הרחמים, חסד.
ואלה הדברים שאנחנו קודם כל בראש ובראשונה נדרשים להתמודד איתם כמחנכים, באמת באמת, מי האחר שמרתיע אותי, ומי האחר שמושך אותי, ולא לוותר על זה שמושך אותי, אלא להמשיך, ולנסות גם להתמודד עם הרתיעה מהאחר, מהלז, הזה, על סדר יומנו, איך אנחנו בודקים את הדברים שאנחנו מכירים. אולי בזה אני ארצה לסיים, כי יש גם בצבא וגם במשטרה וגם במערכת החינוך מדברים על קשירות תרבותית, להיות רגיש לכל התרבויות. לא פעם ולא פעמיים, העודף רגישות לתרבויות האלה מנציחה את הסטיגמה, והיא גם אומרת למפקד או למורה, אתה גזען, בוא נרסן אותך שתהיה בן אדם. וזה לא לעניין. ואני רוצה לדבר לא על קשירות תרבותית, אני חושב שאנחנו מחויבים לדבר על קשירות ערכית.
קשירות אנושית.
קשירות ערכית של מחנך שמבין את הערכים ההומניסטיים, והוא יודע שקשירות ערכית זה לא רק איך לא לטעות, אלא איך לעשות נכון, איך להרוויח, איזה ערכים אני מרוויח מהמפגש והמגוון. וזה הסוד, זה להכיר בזה שיש גזענות, להכיר בזה שהיה פה קיפוח, ועדיין יש מרחבים שצריך לעשות בהם עבודה, ושהמחנכים יהיו עמוד האש ועמוד הענן לפני המחנה, שרואים את הברכה שבשוני, רואים את המגוון, רואים את אהוד בנאי שמדבר על ניצוץ האהבה, שכל אחד חי בעולם אחר.
כל כך גדול השוני.
אבל בלי ניצוץ האהבה, אנחנו לא נגיע. ובעיניי, זה הסיפור שלנו.
אני כן אבל סקרנית לשאול על הנער הזה שסיפרת בתחילת ה... הפרק שלנו על הנער באוטובוס, סלח לך בסוף?
הנער, אלם כאן, זכרו לברכה, מצא את מותו בקטטה, שבבאר יעקב שתי חבורות של עבריינים, והוא ביקש קם להגיד למה עם סכין, והוא נתקר. אבל זה קרה חודש אחרי שהתפייסנו, במסיבת סיום, כדי להקריא את השמות נכון, אני נבחרתי להקריא את כל השמות של הבוגרים, כי אני יודע להגות, גם את השמות של יוצאי חבר העמים.
אתה מהמורים שאני איתם, אני מתבאסת עליהם, שיודעים בקלות.
אני יודע גם להגות את השמות של יוצאי אתיופיה. ואני ניגשתי אליו לפני שאני קורא את השמות, אמרתי, אתה חייב לסלוח לי. אני לא יכול לקרוא לך ולדעת שאתה לא סלחת לי עדיין. והוא אמר, עזוב, מאחורינו. והרגשתי שזה לא מאחורינו. הכרתי את המנהג של יהודי אתיופיה, שמישהו שפגעתי בבן אדם, המנהג הוא לבוא אליו, עם אבן על העורף. להניח אבן על העורף ולקוד מולו.
על העורף שלך.
על העורף שלי. וכשהוא רואה את זה, זה בעצם נקרא יקירת, סליחה באמהרית, כשאני עומד מול אדם עם אבן על העורף, הוא מחויב לפי כל קוד התרבותי לסלוח לי. זה גדול ממנו. וכשאני עמדתי מולו עם האבן על העורף, ממש שהוא כבר עם החליפה, ואני שנייה לפני שאני עולה לבמה לקרוא את השמות, הוא הוריד את האבן מהעורף שלי, זרק אותה על הרצפה, שנינו דמנו והתחבקנו. סלחתי לך. שמעתי את זה, ועם זה עליתי לבמה לקרוא לכל תלמידי השכבה.
זה ממש אבן נגולה.
אז זה אבן נגולה מליבי, בצורה חד משמעית, אני לא יודע איך, כמה היה לי קשה חודשיים אחר כך,
לשמוע לא ולדעת הייתי, שלא נפרדתם
במקום. היה לי מאוד קשה גם ככה, אבל גם על המקום שלי.
אבל זה דורש להתכופף, אם אני שומעת נכון, להסתכל בעיניים, לדעת להכיר בטעויות שלנו, בחולשות שלנו, לדעת להסתקרן. תרבות ישראלית רבת פנים. תודה.
תודה שלומית על ההזדמנות.
תודה דתן, ותודה לכם שאתם איתנו.
דרוש כפר, בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.